תשובת המשקל לחטא המרגלים זה לספר בשבחה של ארץ ישראל. והרב באגרותיו הוא אומר שזה התיקון, זאת התשובה, לספר בשבחה של ארץ ישראל. וגם אם נפריז מאוד בסיפור שבחה של ארץ ישראל ונגזים מאוד 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 בשבחה של ארץ ישראל, לא נגיע לספר אחד מיני רבבה ממעלתה של ארץ ישראל וממעלת לימוד התורה שבארץ ישראל. והרב אומר עוד איזו אמירה מאוד מיוחדת, שהוא את ההבדל בין לימודה, בין תורת ארץ ישראל ובין תורת חוץ לארץ, ההבדל הוא עצום, ואני יודע ועד בדבר. כלומר, הרב מעיד, הייתי בחוץ לארץ ואני עכשיו בארץ ישראל, ואני יודע ועד בדבר שיש הבדל. אי אפשר להשוות את מעלתה של ארץ ישראל, מעלת תורתה של ארץ ישראל, לתורת חוץ לארץ. אז נספר קצת בשבחה של ארץ ישראל. הרמב"ן הוא קבע שיש מצוות ישיבת ארץ ישראל, ואומר ספר החרדים, בכל עת ורגע שאדם בארץ ישראל הוא מקיים את המצווה הזאת, מצוות ישיבת ארץ ישראל. וידוע שעיקר שכר המצווה על השמחה הגדולה בה. כלומר, כשאדם מקיים מצווה בשמחה, זה עיקר השכר על המצווה, השמחה. כי דכתיב, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. על כן צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצוותו התדירה באהבתו תורה, באהבתו אותה, באהבת ארץ ישראל, להיות שמח בקיום המצווה הזאת. וגם צריך להיות ירא וחרד, כדכתב רבי שמעון בן יוחאי, דלאו יהיו בריחימו ודחילו, מי שלא גם באהבה וגם ביראה, אז זה לא שלימות, צריך גם להיות שש וחרד על המצוות. מיני תיבת והיה, והיה כי תבוא אל הארץ. אצל מצוות ישיבת ארץ ישראל, רמז לשמחת המצווה. כל מקום שכתוב והיה, לשון של שמחה. זה מה שאומר ספר החרדים. אז כיוון שהמצווה הזאת תמידית, בארץ ישראל צריך תמיד לעשות מצוות בכוונה, כל הזמן בהכרה שאנחנו בארץ ישראל, וכל הזמן בשמחה, כי זה מצווה תמידית. אפשר להפסיק לשמוח מהבוקר ועד הערב, מהערב ועד הבוקר. אם אדם לא שמח, אז הוא לא מקיים את המצווה בשלימות. אין ברירה. צריך להיות תמיד בשמחה. אין שום ברירה אחרת. האור שמח כתב מכתב, מאמר, לקרוא לזה, על מעלותה של ארץ ישראל. הנה די יקירי, כי להראות גודל מצווה הזאת ומעלתה, הוא אך למותר. כי מי הוא האיש הישראלי אשר הסתפק בזה? היום, הלום מיום קרוא השם לצור מחשבתנו, הבטיח לו, כלומר צור מחצבתנו זה אברהם אבינו, הבטיח לו בארץ חמדה, ושלוש מתנות ניתנו לישראל, תורה וארץ ישראל ועולם הבא. אין כל ספק ששתי המתנות, תורה ועולם הבא, הן מתנות אדירות. וארץ ישראל, בתוך תורה ועולם הבא, ארץ ישראל. כולם כאחד. וכל פרטי התורה מתאימים עם הבטחת הארץ וישובה. הוא ממשיך ואומר האור שמח. ואחרי שהכיסו בחורב, ועשו עגל מסכה, נאתר השם והושיב חמתו מהשחית, כלומר הקדוש ברוך הוא סלח על חטא העגל. אבל על חטא, במעשם בארץ, אבל למה שהם עשו בארץ חמדה, נשא ידו להפילם במדבר, והוציאם דיבה ודברי נרגן על הארץ, החמיר מאשר חטו דברים עליו יתברך. כלומר, דיברו דיבת הארץ רעה, זה יותר חמור בעיני הקדוש ברוך הוא מאשר דיברו עליו בחטא העגל. וכן תורתנו המסורה מלאה בשבח הארץ, ושקלו רבותינו מעלת ספר יהושע כמעלת התורה, לפי שהוא ערכה של ארץ ישראל. ורבי יוחנן נתפלא כי שמע איקה סבי בבבל. הוא אמר, איך יכול להיות זקנים בבבל? כתוב, למען ירבו עמכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. על ארץ ישראל לא יכול להיות שיש זקנים בבבל. התבונן איך שקל מצוות ישיבת ארץ ישראל בזמן חורבנה. כלומר, רבי יוחנן היה בזמן החורבן של ארץ ישראל בחורבנה. ואף על פי כן, הישיבה בארץ ישראל היא גורמת לאריכות ימים. איך שקל מצוות ישיבת ארץ ישראל בזמן חורבנה, עד כי חש פן יעלה בלבב אחד לומר, הלא בחוץ לארץ הקיים מצוות יתרות. וזה יום טוב שני של הגלויות. שתי חלות בסוריה. קרי רבי יוחנן לזה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים בה לחיו בהם. כלומר, חוקים לא טובים זה מצוות של חוץ לארץ, שיותר טוב להיות בארץ לשמור רק יום אחד. זה מצטט ירושלמי. ופרקים שלמים בתוספתא, בספרי דברי רב ובתלמודים שמפליגים בשבח הארץ, עד כי המלקט מהם מאמרים במעלות הארץ וישובה, ובעיניי כמלקט עגלי טל מני ים. זאת אומרת, אם מישהו ילקט מאמרים על ארץ ישראל סליחה, מתוך דברי חכמים, אז הוא יקומו מלקט עגלי טל מים שלם. כלומר, כמה שהוא יסוף זה יהיה מעט, זה יהיה כלשהו לעומת ים שלם של מעלותיה של ארץ ישראל. כללות תורתנו והמסורה היא מקושרת במעלות הארץ. הוא מרחיב חכמינו הבדילו בין חכמי ארץ ישראל לחכמי חוץ לארץ. אמרו שבארץ ישראל תלמידי חכמים נקראים נועם, בחוץ לארץ, בבבל, נקראים חובלים. כידוע, דברי רבי זרע, שהוא אמר, מי אימר שאני אזכה בארץ ישראל, וקפץ שם על חתיכת בול עץ על הירדן, והסתכן, ואמר את הירדן, כדי לא להתעכב כלשהו, כי מי יודע, כי זכות כל כך גדולה, ארץ ישראל היא כל כך זכות גדולה, שמי יודע, אם רגע אחד אני אתעכב, אולי זה יעכב אותי מהזכות הזאת. כי דוכתא, מקום שמשה ואהרון לא זכו, מי יהיה מה שאזכה. אינני אומר כאן דברים חדשים, אבל אנחנו צריכים לחיות את הדברים הללו. נזכור, אנחנו זכינו להיות בארץ ישראל, מה שלא זכו גדולים וצדיקים, משה ואהרון, אחר כך המוראים, וגאונים וראשונים וגדולי אחרונים, ואנחנו זכינו. וכמובן שזה מחייב אותנו. מה זאת אומרת מחייב אותנו? אם ארץ ישראל היא נותנת ליושבים עליה מעלות גדולות, אריכות ימים, אבל לא רק אריכות ימים חיצונית, אלא עומק, עומק של חיים, עומק של קדושה, עומק של תורה, אז רמת עבודת השם שלנו היא צריכה להיות כהנה וכהנה בגלל המעלה של ארץ ישראל, והיא באמת כזאת, אבל צריך להיות מודעים לזה ולחיות את המציאות הזאת של הזכות הזאת של ארץ ישראל. והבח, אני רוצה להביא עוד דבר אחד, הבית חדש על הטור, מה שהוא אומר על שפחה, איפה זה? שפחי הפירות של ארץ ישראל. יש טור באור החיים, סימן רשחת. אז הטור כתב שבברכת מעין שלוש, יש אומרים את הנוסח נאכל מפריה ונשבע מטובה. וביאר הבית חדש כוונת נוסח זה כי קדושת הארץ הנשפעת מקדושת הארץ העליונה נשפעת גם כן בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. ואמר, אם תטמא את הארץ, נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ, אשר אני שוכן בתוכה, כי ממש כגוף שנסתלקה מפני הטומאה שטימאתם. ונמשך מזה גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כי אתה היכל השם הם בני ישראל, לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבם. אז לכן הוא אומר, על כן ניחא שאנו מכניסים בברכה הזאת ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנחנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. זאת אומרת, יש כאלה, יש רצו לשנות את הגרסה, מה זה נאכל מפריה ונשבע מטובה, מה השבח הזה שאנחנו אוכלים, זוללים. אז הבח אומר, כן, צריך להגיד את המילים הללו, כי האכילה של פירות ארץ ישראל מקדשת, יש בה קדושת השכינה. זה מתאים למה שאמר החסד לאברהם, הסבא רבא של החידה, שהוא אמר, הוא שאל שאלה, בחוץ לארץ, זאת אומרת במדבר, זכינו לאוכל מן השמיים. אוכל מן השמיים זה זכות גדולה מאוד, לאכול אוכל אלוהי, אלוקי, אוכל עליון, לא טבעי, יורד אוכל מן השמיים. באנו לארץ ישראל, זה לא המדבר, ששם יש טומאה, יש נחשים ועקרבים בפועל, ונחשים ועקרבים רוחניים, זה מקום לא מקודש. ושם יורד מן. אם שם יורד מן, על אחת כמה וכמה, שצריך היה בארץ ישראל, שם ישראל נכנסים לארץ ישראל, שירד מן, נאכל אוכל רוחני, זה מתאים מאוד לארץ ישראל. אומר החסד לאברהם, להפך, מחוץ לארץ, שאי אפשר לקדש את המקום הזה של המדבר, ופירות של המדבר, אז היה צריך לרדת מן מן השמיים. אבל בארץ ישראל, שהפירות מקודשים, כל הקדושה שהייתה במן, כל המעלות הרוחניות שהיו במן, זה נמצא כבר בפירותיה של ארץ ישראל. זאת אומרת שאדם אוכל פירות ארץ ישראל, הוא צריך להרגיש עילוי יותר גדול ממה שהוא הרגיש, ממה שהרגישו בני ישראל שאכלו מן. אנחנו מרגישים את זה? ככה צריך להרגיש. לחיות את מעלת קדושתה של ארץ ישראל. וכשאדם חי את זה, אז הוא מתגדל. אז הוא באמת סופג את הקדושה הזאת, ומתמלא בה. וכל מעשה מקבלים עילוי גדול, עילוי רוחני יותר גדול. לימוד התורה שלו אחר, מעשה המצוות של האחרים, הכל אחר. הכל יותר גבוה, הכל יותר עליון. פרשה שלנו עוסקת בשלוש מצוות, יותר משלוש, אבל אני רוצה להדגיש שלוש מצוות כלליות. ארץ ישראל שקולה ככל המצוות. עד כדי כך שלא נכון לצאת מחוץ לארץ כדי ללמוד תורה. אלא באופן חריג מאוד. משה החכמים רצו ללכת ללמוד בחוץ לארץ, הגיעו לגבולה של ארץ ישראל, נזכרו בקדושתה של ארץ ישראל וחזרו בהם ונשארו בארץ ישראל. אז ארץ ישראל יש כולה, והם אמרו, כולה מצוות יישוב ארץ ישראל ככל התורה כולה. מצווה שנייה שיש בה, שהיא סוג של סגולה כזאת, ששקולה כנגד כל המצוות במובן מסוים, זה מצוות שבת. שפה מתחדשת ההכרה במעלתה של השבת, עד כדי כך שמישהו לא שומר את השבת, הוא מאבד בעצם את זכות הקיום שלו. והוא נסכל במיטה הכי קשה שיכולה להיות, כי הוא עשה התנתקות מהקודש, מהמדרגה של שבת, לא יכול לחיות. וההפך, צריך, אפילו המיטה נעשית המיטה הכי קשה, הכי חמורה שיכולה להיות, שבת. והמצווה השלישית, ציצית, שהיא גם כן שקולה ככל המצוות. מצוות יישוב ארץ ישראל, זה שייך למקום, קדושת המקום. מצוות שבת, קדושת הזמן. מצוות ציצית, קדושת האדם. עוטפת כל האדם. יש קדושת ישראל, קדושת ארץ ישראל, וקדושת הזמנים. וכל אחד מהם, כלליות, ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, המקום משנה את הכל. כל המצוות כולם מושפעות מזה. הזמן, קדושת הזמנים, אין לך דבר שאין לו מקום ואין לו זמן. השיא של קדושת הזמנים זה השורש של כל קדושת ההופעה של הקדושה בזמן. כל הזמן הוא מקודש, אבל סיום מופיע בימים המקודשים, והשיא של השיאים זה השבת. זה גילוי של הזמן שהוא כולו הוא בריאה אלוקית, כמו שהמקום בריאה, ככה הזמן בריאה, וזה הכל מתחיל מן הקודש ונמשך מן הקודש, ולכן אי אפשר, אין אדם יכול להתקיים בלי זמן, בלי מקום. אז הקדושה של השבת, שהיא שיא של הזמנים, היא שקולה כנגד כל המצוות. והאדם, האדם המקיים את המצוות. מצווה ציצית. אני רוצה קצת להרחיב את הדברים, אפילו גם אולי שנים קודמות, מפעם לפעם הזכרנו את הדבר הזה. מצווה ציצית היא שקולה כנגד כל המצוות. צריך להבין את העניין הזה לכאורה, אפילו אין בה קדושה. תפילין יש בהם קדושה. ציצית זה מצווה, זה לא קדושה. הקדושה היא בקיום של המצווה, אבל החפץ, אין בו קדושה. זאת אומרת, אחרי שאתה השתמשת בטלית ואתה לא רוצה להשתמש יותר, היא התיישנה, אז אין לך, אתה לא צריך לגנוז אותה. אסור לבזות אותה, אבל גם לא צריכים לגנוז אותה, כי אין בה שום צד של קדושה. המצווה היא קדושה. כשאתה מקיים מצווה, אתה מתקדש. אבל החפצה, אין בזה קדושה. אתה מתעטף בציצית. ובבגד, בבגד של ציצית, ובארבע כנפות אתה שם ציציות, אתה כולך עטוף במצווה. וכל עניינו של האדם זה בעצם להופיע. יש באדם כוח חיים פנימי, נשמה פנימית, ויש לו גוף, והגוף הזה זה כולל גם את כל היכולות האנושיות, המחשבות, הדיבורים, שהם מוצאים את מן הכוח אל הפועל, את כוחות החיים, את כוחות הנשמתיים הפנימיים, ומתגלים. וזה התפקיד גם של הבגד. הבגד מגלה את העניינו של האדם. הבגד עוטף את האדם, ואתה מכיר את האדם לפי הבגדים שלו. בכל מדינה ומדינה יש תלבושות אחרות. בכל, גם בתוך קהלים שונים, לובשים אחרת. אתה רואה איך הוא לבוש, אתה רואה מי הוא. זאת אומרת, הבגד הוא מביע את המהות, את המהות הפנימית. באופן טבעי זה הבגד מביע. בבגד של ישראל, זה הציצית, זה הבגד של ישראל. ישראל, יש בגד מיוחד. מביע את המהות הפנימית של האדם ישראל. המהות הפנימית של האדם ישראל זה מהות אלוקית. וזה מובע על ידי הבגד. על ידי הבגד והציציות היוצאות מכנפי הבגד. איך התהליך הוא של ההופעה? לאדם יש נשמה עליונה אלוקית. זה מתגלה במידות הטובות. של ישראל יש מידות מיוחדות טובות. יש להם טבע מיוחד. ענבים, ביישנים, גומלי חסדים. זה האופי המיוחד של ישראל. והמידות מתגלות במעשים. והמהר"ל בביאורו על פרקי אבות, אז הוא מסביר לנו מדוע חכמים תקנו לפני כל פרק ופרק להגיד את הממרה הזאת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מי זה כל ישראל? גם תינוק שנולד, יש דעה אפילו לפני כן, אבל תינוק שנולד יש לו חלק לעולם הבא. לא עשה שום מצווה, לא פעל שום דבר, אבל הנשמה האלוקית שלו שייכת, היא קדושה, היא שייכת לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר במך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. זה הבעיה של הנשמה. והפרקי אבות זה המידות, חינוך למידות הטובות, חינוך לגילוי המידות הטובות שיש בטבע הישראלי. ואחרי המידות, מתוך המידות המעשים. המעשים, אז לכן אחרי, בסוף כל פרק ופרק, תקנו חכמים להגיד, אמר רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. תורה ומצוות. זאת אומרת, הנשמה מתגלה במידות, המידות מתגלות במעשים. ההתנהגות בפועל. כלומר, יש אדם אופי, יש אדם תכונות טובות, יש ישראל, מידות מיוחדות, ועניינם להתגלות במעשים בפועל. ככה תלית. היא עוטפת את האדם, והבגד הוא גם כן נקרא מידו כמידתו, כן? והציציות הם כאילו המעשים, ההתפרטות של ההופעה של המעשים. זאת אומרת, יש במצווה ציצית איזה משהו מיוחד שמרמז על כל העניינו של האדם, להוציא מן הכוח אל הפועל את כל כוחותיו. הבגד מתגלה על ידי הציציות, הערך הגדול שלו מתגלה על ידי הצורה שלו, על ה... שהוא, ואז הוא ראיתם אותו. כשאדם מסתכל בציצית, הוא זכרתם את כל מצוות השם. אתם יודעים שכשאנחנו היינו בחורים, אף אחד לא הלך עם ציציות בחוץ. זה היה החידוש, שהתחלנו ללכת עם ציציות בחוץ. אז לפעמים היו אנשים שואלים אותנו ברחוב, מה זה החוטים האלה? חשבו שזה משהו טעות, בטעות מישהו ככה נסחב לו איזה חוט. לא היה ידוע שהולכים עם ציציות, זה לא היה סדר. ראיתם אותו, הרב ציודה, שאלו אותו, האם חייבים, אני אספר לכם סיפור, בחור, בחור צעיר, בערך בשישית, בא, חזר בתשובה. התחיל לחזור בתשובה, היה בתהליך של חזרה בתשובה. והתחיל לבוא לישיבת מרכז הרב וללמוד שם תורה. אבל הוא לא היה בעל תשובה גמור. זאת אומרת, היה בתהליך, התבייש עוד ללכת עם כיפה ברחוב. אז הוא היה, כשהיה נכנס לישיבה, היה שם את הכיפה. בבית ספר שהוא למד, בית ספר חילוני, לא היה לו נוח. וגם ברחוב לא היה לו נוח. הבחורים בישיבה אמרו לו, מה פתאום, תלבש, חייבים ללבוש כיפה, לחסות את הראש. אז אני לא יודע, שלחו, הוא הלך או שלחו אותו לרב ציודה. ומה בא לרב ציודה ואמר לו, אבל אני קשה לי ללכת עם כיפה, מכיוון שאני מוזר בעיני כל התלמידים וכל החברים שלי וכל הסביבה היא אחרת. אז אני רוצה, אבל זה קשה לי. אז האם אני חייב באמת ללבוש כיפה? הרב ציודה אמר לו, לא, כיפה לא חייבים. כיפה זה מנהג, אבל ציציות בחוץ, כן. לא עלה בדעתו את הדבר הזה. נו, אז למחרת הוא בא עם זה, עם כיפה ועם ציציות בחוץ. כבר אין אף קמינה. הוא כבר הולך עם ציציות. זאת אומרת, בעצם באה התורה ונתנה לנו כאן איזה דבר שיכול לגרום לנו שכל היום אנחנו נהיה קשורים אל הקודש. רואים את הציציות, ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות, מצוות השם, ועשיתם אותם. רואים, זוכרים ועושים. זה המטרה. אי אפשר להתרגל לזה שהולכים ציציות ולא שמים לב. לא יכול להיות דבר כזה. הגמרא אומרת שהציציות הן גם עוזרות לעשות, לקיים את התורה, וגם מונעות מאדם לחטוא. יש להם שני תפקידים. זה גם הבגד, יש לו שני תפקידים. יש לו, הוא מכבד את האדם. כשאדם לבוש בבגד, הוא מכובד. הוא לא בעל חי, הוא לא בהמה, שהוא הולך בלי לבוש. הלבוש מראה שאדם יש לו צניעות, צניעות נפשית. שהוא מבין שאי אפשר שהגוף יהיה גלוי. צריך לחסות את הגוף. זה לא יכול להיות ככה ללכת עם גוף גלוי. על זה אנחנו מברכים בבוקר מלביש ערומים, כך מסביר הרב. אנחנו לא מברכים אותו רק על זה שיש לנו בגדים, אלא אנחנו מברכים על זה שיש לנו שכל שצריך להתלבש. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדעת הזאת שצריך להיות לבוש. אנחנו מודים לו גם כמובן על זה שהוא מלביש, שנותן לנו את הלבוש. אם כן, עניינו של הלבוש הוא מצד אחד כבוד, מצד אחד גם שומר עליו. מפני הקור, מפני דברים אחרים, אדם, הלבוש יש לו תפקיד כפול. גם תפקיד חיצוני כפול, כמו שאמרתי, וגם פנימי הוא מרמז על, גם מביא את האדם לעשות את כל מצוות השם, ומונע מאדם ולא תטורו אחר ועליכם ואחרי נכם אשר אתם זונים אחריהם. הוא מסלק את האפשרות הזאת שאדם ייפול בחטא, כי הוא עטוף במצווה ולא יכול להיות, הוא ממש שמור, שמור. לא ייתכן שאדם, כנסו לו אירורים רעים, אם יש לו ציצית עליו, זה לא, כתוב בתורה שזה לא עובד, אי אפשר. לא יכול להיות דבר כזה. כתוב, עשו להם ציצית על קפה בידי מדורותם, נתנו הציצית, ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, וממילא לא תטור אחרי לבבכם ואחרי נכם, אשר אתם זונים אחריהם. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות דבר כזה. צריך להיות, אנחנו מתרגלים ללבוש הזה, וכאילו זה לא עושה לא פועל כלום. אולי זוכרים כשמברכים או בשעת קריאת שמע, אבל בעצם זה עניינה של הטלית, לחיות כל הזמן את המציאות הזאת שאנחנו עטופים כל הזמן בבגד של מצווה, שהוא כל, מזכיר לנו כל הזמן את מצוות השם, ושומר עלינו מכל סטייה חס וחלילה מלעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה עניינה של הפרשת הציצית, היא לכן באמת היא שקולה כנגד כל המצוות כולה. חוץ מזה שיש כל מיני רמזים בזה שזה שקול כנגד תרי"ג המצוות, שציצית זה גימטריה של 600, המילה ציצית, ועוד 5 קשרים ו8 חוטים, אז זה יוצא תרי"ג. אז זה רמז, אבל באמת הרמז הוא מבטא את את המציאות עצמה, כן? שהציצית עניינה היא באמת כאילו שומרת עלינו, עוטפת אותנו ומרממת אותנו. נמשיך עם זה, עם הזכות הזאת של ארץ ישראל, אנחנו בתוך ארץ ישראל, בתוך הציצית, קדושה כפולה, אז כמובן הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להתמלות תמיד בקדושה ובטהרה. בעזרת השם.